כבר התרגלנו שבגץ מתערב בכל מיני גופים ציבוריים, אבל ההתערבות שלו בצהל היא עם אופי קצת שונה, גם בגלל השילוב של נשים בקורס טייס, בגץ אליס מילר, וגם בגלל הרבה מאוד סוגיות הקשורות ללחימה. הפעם הבאנו את עורכת הדין אריאלה סגל, שהיא תובעת לשעבר בפרקליטות הצבאית, בשביל שתוכל להסביר לנו כיצד בגץ נהיה ראש אכ"א החדש, כיצד הוא הפך להיות מנהל של ענייני כוח אדם בצהל, הן בעניין פטורים של גיוס, הן בעניין של השירות של אנשי הקבע, והן בעניין תנאי שירות כאלה ואחרים, בהם הוא מתערב על כל זאת ועוד. אז על הנימות.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אריאלה.
שלום תמיר.
אז את קיינת כסרן, תובעת צבאית בפרקליטות הצבאית במשך מספר שנים, ולאחרונה שמעתי הרצאה מאוד מעניינת שהעברת על כיצד בגץ הופך את עצמו למאוד מעורב בענייני ניהול כוח האדם של צהל, והרי יש מחלקה מסודרת בצהל שאמורה לעסוק בזה, היא נקראת אכ"א, אלוף עומד בראשה. אבל בכל זאת אנחנו רואים יותר ויותר עניינים שהם לכאורה פיקודיים, שעוברים להכרעה של בגץ. ואת אפילו אמרת בשיחה המקדימה, שלפעמים הצבא שמח בדברים האלה, כי יש הרבה הכרעות שהוא לא רוצה לקבל, ובגץ גורם לו לקבל אותם, וזה אפילו אפשר להגיד טוב. איפה אנחנו רואים אחד מהדברים האלה, או התערבות שצהל שמח בה? בכלל, איך זה בא לידי ביטוי, ההתערבות המוגברת של בגץ בצהל, בניהול ענייני כוח האדם?
אוקיי, אז באמת זה תחום מאוד מאוד רחב, ניהול כוח האדם של הצבא, ואנחנו רואים את המעורבות של בגץ, שנסביר רגע מה זה אומר. זה אומר שיש אנשים שפונים לבגץ, כי הם מרגישים שיש התנהלות לא תקינה של הצבא, בין אם ביחס אליהם באופן אישי, או עניין עקרוני, מה שנקרא עותר ציבורי לפעמים, שאנחנו מכירים את זה בהליכים בבגץ, שפונים ביחס לאיזושהי התנהלות ספציפית של הצבא. ואז הצבא צריך להגיב לבגץ, ולהסביר למה מה שהוא עושה הוא בסדר. ולפעמים מה שקורה בהליכים האלה זה שהעתירה מאפשרת לצבא בעצם לבחון את עצמו בהתנהלות הספציפית. ולפעמים הצבא, כמו כל גוף שיבחן את עצמו מחדש בנושא מסוים, יחליט שבאמת יש מקום לשינוי. ואז באמצעות בעצם העתירה, אז הצבא יגיע למסקנה שהוא צריך לעשות איזה עבודת מטה, או לרענן נהלים, או לשנות באמת משהו מן היסוד, והוא גם יעדכן את בגץ בכך, דרך העתירה, וגם יתחיל לעשות את השינויים בעצמו בפנים. אני אתן דוגמה מלפני כמה שנים. פעם, ההוראות לגבי מעצרים וכאלה בתוך הצבא של חיילים שעברו עבירות, היה אחר מהמערכת הכללית. ופעם אפשר היה להחזיק בן אדם במעצר לכמה ימים לפני שהיה צריך להגיע לשופט. תקנו את זה במערכת הכללית, אבל הצבא עדיין השתמש בסעיף הישן.
אני חזקתי במעצר 3 שנים בצבא.
אז אנחנו מדברים על מעצר קצת יותר ממשי.
אני אתן מצחיק, אתה רואה את העצורים, הם לבושים במדים אחרים, אוכלים באותו חדר אוכל, מסתובבים בבסיס ברוב המקרים, וזה הכל, ועושים עוד רסר.
כן, זה קצת מטעטע לפעמים, ויוצר רושם מה המשמעות של זה לחיילים אחרים שלובשים את אותם מדים. אבל בכל מקרה, זו הייתה עתירה ממש משמעותית, ואמרו ש... אין הצדקה בעצם שהצבא יש לו סמכויות מעצר אחרות, והצבא באמת בחן את עצמו, הוא לא כל כך רצה לעשות את זה בהתחלה, אבל בסוף הוא גם עשה פיילוט, והוא הראה לבגץ, הוא אמר, תראה, אני אנסה, אני מבין שיש פה משהו שהוא לא בדיוק, ולא בטוח שממש יש הצדקה שהדברים בצבא מתנהלים אחרת בנושא הזה, אני עושה פיילוט לראות, לתת למערכות שלי לעשות את השינוי, ולראות את ההשפעות, ואז אני אתקן את החקיקה. ובגץ באמת נתן לצבא את הזמן הזה של לבצע את הפיילוט, לפני שהוא, מה שנקרא, הכריח לשנות את החקיקה, או לבטל את הסעיף הזה.
באמת זאת התנהלות שנשמעת ממש טובה, כי בדרך כלל גופים ציבוריים לא אוהבים פיילוטים, אלא אם כן זה פיילוטים של תוכניות גרנדיוזיות, שאחד מהמשרד יוזם, ואז אומרים, טוב, טוב, בוא תעשה קודם כל פיילוט, ועכשיו זה ידחה לשר הבא, או זה ידחה לתקציב הבא, יעברו כמה שנים עד שהדברים יבואו לידי פתרון. והתייחסות השנייה שלי לדבר הזה זה שבדרך כלל אנחנו מכירים גם בצבא וגם בגופים ציבוריים אחרים שכשאנחנו ניגשים ומבקשים איזושהי בקשה, אתה לא רואה את המערכות חושבות להן. אתה לא רואה את המערכות בעצם אומרות, אוקיי, בוא נראה עלות, תועלת, ניהול מסודר של החלטות, או כמו שבפרקים שעשינו עם גיא מור על RIA, להעריך את הרגולציה בצורה של עלות ותועלת, ואת גם מתארת פה משהו שבאוזניים, נקרא לזה ליברליות, מוסדיות, נשמע מעולה. בעצם שהגופים אשכרה עושים עבודת מטה. אני חושב על שבשביל בכלל לנסות להעריך אם ההתערבות הזאת היא טובה או לא, לפחות ברמה העקרונית והכללית, בלי להיכנס כרגע לגופן של סוגיות, האדם צריך להבין איך בכלל עתירה מתנהלת. זאת אומרת, מוגשת עתירה על ידי שמעון מזרחי, ואז מה קורה? כלומר, איך זה מתנהל? הצבא מקבל אותה, ואז מה קורה?
מי שכל גוף ציבורי שעותרים נגדו בבגץ, בסוף צריך להגיש מה שנקרא תגובה מקדמית לפני דיון. אוקיי? טוענים נגדי שאני עושה משהו לא בסדר, אז אני צריכה להגיש תגובה בכתב שמסבירה את ההתנהלות שלי, ולמה אני בעצם כן בסדר.
אבל זה לא משפטנים שכותבים את זה מאלף ועד תף, אלא יש פה איזשהו שיג ושיח עם הגורמים הפיקודיים, הגורמים המקצועיים.
כן, בסוף מי שינסח את זה בגלל שזה מסמך משפטי זה המשפטנים, אבל זה בוודאי בשיתוף עם הגורמים עצמם. זאת אומרת, נניח, אם יש עתירה נגד ראש אקה, אז ראש אקה יגיד מה עמדתו, והיועצים המשפטיים שלו יתרגמו את זה למונחים המשפטיים המתאימים.
ואז הם יעבירו את זה לפרקליטות המדינה, ופרקליטות המדינה תענה בשם המדינה.
נכון, מחלקת הבגצים מייצגת גם את הצבא.
זאת אומרת, יש פה בעצם שלושה גורמים שמעורבים. הגורם הפיקודי, נגיד, בעניין שלנו, ראש אקה, יש לנו את הפרקליטות הצבאית, שהיא תעביר את התגובה המסודרת בשפה המשפטית של התגובה הפיקודית, ובסוף פרקליטות המדינה, שרגילה להופיע בפני שופטי בגץ, ויש להם את המומחיות המיוחדת הזאת, אני לא יודעת כמה היא נדרשת, אבל ניחה, זה לשיחה אחרת, מעבירים את זה לבגץ. נשמע טוב.
כן, האמת שהרבה פעמים זה עובד טוב. אני אגיד שכשאני ניגשת לנושא הזה, אז נקודת המוצא שלי היא באמת שאלת האיזונים והבלמים בין הרשויות. משהו שאנחנו עוד זוכרים משיעורי אזרחות, כן? בסוף יש לנו פה גוף מאוד מאוד משמעותי של המדינה, אם לא אחד הגופים הכי בעלי משמעות של מדינה, שיש לו המון סמכויות, כן? הצבא הוא גוף מאוד מאוד גדול, והוא עוסק בהרבה מאוד נושאים, ובסוף אנחנו לא רוצים שהוא אולי יפנה לכיוונים אחרים, ולוודא שהוא עוסק במה שהוא צריך לעסוק בו.
כן, וגם אין בו את האופט-אוט הזה, זאת אומרת, אין אפשרות להתפטר. החייל עכשיו חושב שהמפקד אגזים, אז הוא יכול להיות מקסימום עריק. כמובן הוא יכול לפגוע במפקד, אבל בצעדים שאנחנו מכירים, הוא יכול להיות עריק, ואז הוא ישלם את המחיר על אותו עריק, לא רק על הסירוב פקודה, ובגלל הדבר הזה שכל דבר בצבא הוא לא סתם הוראה, ואז אוקיי, אני לא מעוניין לבצע את ההוראה, אני לא שלם עם זה. נגיד, הרבה פעמים אנחנו באים ומבקרים את מנדלבליט, או את שאר העוזרים שלו, את יוצאים משפטיים לדורותיהם, מה זאת אומרת, אתה לא מוכן לייצג את המדינה בבגץ? אין בעיה. גם אני לא מוכן לעשות הרבה דברים, אז אני מתפטר מעבודות שאני לא רוצה לעשות. בצבא אפילו את זה אפשר לעשות, וזה כבר משהו שאומר אולי שבגץ היה צריך להיות הרבה יותר תקיף והרבה יותר החלטי אולי כבר לפני הרבה שנים, ולבקר את הצבא. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
בהחלט יש פה הרבה היבטים ייחודיים של המערכת הצבאית, בטח שגיוס החובה הוא אחד מהם, העובדה שיש חובה חוקית לקיים פקודות, וגם איסור פלילי אם אני לא אקיים את הפקודות הללו.
ממש מצווה תעשה ואל תעשה.
ממש כך, וכן אנחנו רואים שבגץ מאיר את עמדתו גם בעניינים האלה, זאת אומרת, הדוגמה הכי קיצונית לפקודות מוגזמות, כמובן האירוע הנוראי שקרה בכפר קסם. הרי החוק הצבאי מחייב בן אדם למלא את פקודות המפקדים שלו, גם אם הפקודה היא לא חוקית. גם אם המפקד אומר לך לבצע משהו לא חוקי, אתה חייב לבצע. אחרי זה תתלונן על המפקד. אבל בשביל לשמור על המבנה של המשמעת בצבא, אז אתה חייב למלא כל פקודה. גם לזה בגץ אמר, תשמעו, יש גבול. ובאמת חבל מאוד שהגבול הזה לא היה ברור לפני האירועים הנוראים בכפר קסם, אבל אומר, אם יש לי פקודה בלתי חוקית בעליל, אז אל תעשה את זה. זאת אומרת, הוא אומר, גם לדבר הזה יש גבול. ונראה שזה באמת הכרחי בתוך מסגרת שהיא גם מאוד סגורה בתוך עצמה, וגם יש לה הרבה מאוד כוח. עכשיו, לגבי עבודות המטה שהזכרת, שכאילו זו הפתעה נעימה, צריך לזכור בכל מערכת, וגם המערכת הצבאית, מערכת זה כותרת. מאחורי המילה הזאת יש אנשים שעובדים, והאנשים האלה, אם אתה מפעיל אותם בצורה נכונה, אם יש להם תפיסת תפקיד נכונה, אז הם גם יבצעו את הדברים הללו. זאת אומרת, מערכות הן חושבות כל הזמן, גם אם זה לא נראה ככה. אבל כן, בחלק מהעתירות נגד הצבא, ממש אפשר לראות תהליכי חשיבה של הצבא לאורך הזמן.
את יכולה לתת דוגמה?
דוגמה מהשנים האחרונות, זה
אפילו אליס מילר.
זה הפיילוט של שירות נשים בשריון, שבאמת זה פיילוט מאוד משמעותי, שאגב צריך לומר, אנשי צבא כשהם מתבטאים ביחס לזה, הם מעוניינים בשירות של נשים לוחמות, בשריון, במערך הגנת הגבולות. יש כל מיני סיבות שהצבא מפרסם שהוא רוצה את זה, בין היתר שיש פחות מוטיבציה של גיוס גברים ובעיית כוח אדם, אז הוא מוצא אפיקים אחרים לכוח אדם בתפקידים הללו. מעבר לטענות של שוויון מהותי וכאלה שמעוררים, הטענות הללו מעוררות ביקורת, אבל יש גם צרכים צבאיים שהצבא מצא דרך אחרת, טובה מבחינתו, לעשות את מה שהוא צריך.
אז למה צריך בכלל את העתירות האלה? אם הצבא כל כך מעוניין בדברים האלה, אז דבר ראשון, לא כדאי שיהיה פיילוט, אם הוא באמת מעוניין, כי פיילוט זו דרך לבוא ולבדוק דברים מבחינה אמפירית ו... מין להרער את הנחות היסוד שאיתם באנו לשולחן. ודבר שני, לא צריך שום עתירה. כאילו, השיג ושיח הזה בין בגץ לבין צהל, לא כל כך ברור.
א', אני אגיד, לגבי פיילוטים, אני חושבת שזה לא רק דרך למנוע שינויים, אלא גם צעד שמאוד מלמד על ענווה. להגיד, אני רוצה לעשות עכשיו משהו שהוא מאוד שונה ממה שעשיתי, אני לא בטוח שאני יודע איך לעשות את זה נכון. יש כמה דרכים. אני אנסה, אני אראה, ואז אני אנסה משהו אחר, או שאני אגיע למסקנה שזה לא טוב, למרות שרציתי את זה. זאת אומרת, לפעמים הפיילוטים האלה הם באים ממקום אמיתי, וכן לעשות משהו בצורה טובה. כשמרנים, שאנחנו מדברים על לשמר מערכות ולא לזעזע אותם, חלק מזה זה כי אנחנו מעריכים את הניסיון שנצבר. ולפעמים כשאנחנו אומרים, אוקיי, צריך שינוי, יש גם דרך זהירה וטובה יותר לעשות את השינוי הזה. גם השינוי לא צריך להיות מיידי, פתאומי ודרסטי.
כן, אבל השאלה שלי, למה בכלל היה צריך את ההתערבות של בגץ, כדי להתחיל איזה שהם פיילוטים בחיל שריון, ואני אגיד כמאמר מוסגר על הפיילוטים האלה, שאו שניים או שלושה הסתיימו בכישלון, ועכשיו הרביעי, או שוב, אל תספרו לי את בדיוק על המספר, פתאום יש הצלחה. ומה השתנה בין פיילוט לפיילוט? כאילו, אם הראשון הסתיים בכישלון, איך זה שבכלל מותר לנסות פעם נוספת מבחינה, גם מבחינה ציבורית, אבל גם מבחינה של, נקרא לזה, מדעי הגוף או דברים האלה, הרי בסוף מה שבחנו זה תפקוד בפועל, לא בדקו שאלות ערכיות. את השאלות הערכיות אחרי ומראש, הטנקים יהיו או של נשים או של גברים, יחידות לוחמות שהן בלי ערבוב מגדרי, וזה הכל.
לא תמיד גוף, גם אם הוא נכון לשמוע ביקורת ורוצה לחשוב על כיוונים חדשים, לא תמיד הוא מסוגל לעשות את זה בעצמו. וגם לפעמים, הכיוונים והמחשבות של גוף ציבורי מסוים יהיו לכיוון אחד, אבל מה שיפריע לאותר ציבורי או לאדם ספציפי, זה משהו אחר. לפעמים צריך לפקוח עיניים לרשויות, שזה אגב בכלל יחסי הגומלין בין אזרחים לרשויות המדינה, ולאו דווקא הצבא. בצבא דווקא יש פחות שיג ושיח כזה, בגלל ההיבטים הייחודיים של הצבא. אבל אם אנחנו רואים רשות של מדינה שפועלת בצורה לא טובה, אז אפשר לבקש אפילו לקיים דיון מיוחד בוועדת הכנסת בעניין, וחברי הכנסת, יושב ראש הוועדה, יהיה קשוב לזה ויקיים דיון, ויזמן את כל הגורמים הרלוונטיים כדי לבחון נושא מסוים. זאת אומרת, השיג ושיח הזה הוא נועד לשפר, לדייק, לתקן כל הזמן. אז זה גם, זאת אומרת, זה לא מהלך חריג, אלא דווקא זה חיובי שיש גם את הדבר הזה, שיש פתיחות בצבא גם לשיג ושיח הזה.
כן, האמת היא שאני מאוד בעד רפורמות בכל מיני גופים ציבוריים, יש הרבה מאוד כשלים בכל מיני רשויות, וראוי שהרבה מאוד מהן יפקחו עיניים ויראו קצת את המציאות ויפסיקו לסכן בהקשר של צה"ל את ביטחוננו. הפרקים הם בריק, הם עדות מאלפת לדבר הזה, אבל הרבה פעמים יש את חוק התוצאות הבלתי צפויות. זאת אומרת, נגיד שנשים הן אפילו טנקיסטיות יותר טובות מגברים. אבל נגיד שיש לך עשירית נשים שיכולות להתגייס לחיל שריון מאשר גברים. כי בסוף המוטיבציה לגיוס, או רק 10% מהנשים הם כאלה מצטיינות וטובות שיכולות להתגייס. אבל ההשפעה השלילית של זה תהיה נגיד שגם ככה שריונרים מרגישים בטטות עם קרס. ואז אומרים, אם נשים יכולות לעשות את זה, אז טוב, אז אולי המוטיבציה לשריון תרד הרבה יותר. אני זוכר שכשאני רצתי מרתון, אז הייתי ממש טוב, סיימתי מקום 50 את מרתון תל אביב, אבל נשים עקפו אותי והתבאסתי, אני חייב לומר, ויכול להיות שאם היו אותי בתקופתי נשים יחד איתי בחיל שריון, יכול להיות שהייתי אולי מסרב כולה, מסרב להתגייס לחיל או משהו כזה, רק בגלל האגו הפגוע של גברים.
אז אני הרבה יותר, אני לא מומחית לריצה כמוך, אני לא נעלבת מהזקנים שבהליכות הכוח שלהם בבוקר עוקפים אותי כשאני רצה לאיתי, אבל ברור שהביתים האלה נבחנים על ידי הצבא, וצריך להגיד שבשנים האחרונות יש מאמצים מאוד גדולים של הצבא, אם אנחנו מדברים על, על חיל שריון, להעלות את המוטיבציה. לפני כמה שנים היה אירוע די מתוקשר על סרבנות גיוס מאוד גדולה בבקום של מיועדים לשריון, איזה 300 מלשבים שבאו ליום גיוס בשריון, הקימו קבוצות וואטסאפ והחליטו כולם לסרב פקודה, היו צריכים להקים אוהלים בשביל לשפוט את כולם בדין משמעתי על סרבנות ולהחזיק אותם שם, והצבא הסיק הרבה מאוד מסקנות גם ביחס לשריון וגם לדעתי באופן רחב יותר של מה זה אומר מוטיבציה, מה לעשות באמת עם סרבנות ביחס לתפקידים מסוימים.
אני אגיד למה אני מעלה את זה, כי הרבה פעמים ברובד הפיקודי, אפשר בחדרי דיונים סגורים, בין אם יש פרוטוקול, בין אם אין פרוטוקול, לבוא ולהגיד את המשפטים שאני אמרתי, כן, הבן שלי הוא ככה שירנר, אנחנו עלולים לפגוע במוטיבציה, זה קרה פה ושם, אבל בבגץ אתה לא יכול להגיד תשובה כזאת של, אם נגייס נשים, זה יפגע במוטיבציה של הגברים הקופפים האלה שעכשיו פגעו להם באגו. אבל אם זאת המציאות שגברים, האגו שלהם נפגע כתוצאה מזה שאישה מבצעת את התפקיד שלהם, או התפקיד שנתפס על ידיהם כגברי, כמו להיות לוחם, טוב יותר, שלא לדבר על 5 יחידות מתמטיקה או דברים כאלה, שלשם כבר את המכשול הזה התגברנו עליו כבר, אז זה תשובות שבגץ לא יקבל, ולכן ההתערבות של בגץ בתחום הזה נגיד, של פיילוט של שריונריות או דברים כאלה, הם חסומים מלהשמיע טענות מסוימות, כי הן לא קבילות. זה גם יחסם כנראה בפרקליטות הצבאית, וזה גם יחסם אחר כך במחלקת הבגצים של פרקליטות המדינה. ושופטי בגץ או לא ישמעו את הטענות האלה, או ישמעו ויגידו, אלה טענות לא רלוונטיות. אנחנו מכירים את זה מפסקי דין בענייני זכויות אדם, שהרבה תשובות הן פשוט לא לגיטימיות, ולכן לא מתייחסים אליהם בפסקי הדין, למרות שבסוף המציאות פוגשת אותנו בתופעות האלה, ונותנת לנו אחת כפה. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אני אגיד שיש טענות שהן פשוט לא משכנעות מספיק, כשהם מסתכלים על זה מול משהו אחר. זאת אומרת, כשמסתכלים על פתיחת תפקידים לנשים בצבא, לדוגמה, אז השאלה היא מול מה זה עומד. ומול מה זה עומד זו השאלה של מה בעצם הצדקה שלי למנוע את התפקידים האלה. ואז יש לי כל מיני עקרונות, גם צבאיים ולא רק ערכיים עקרוניים של שוויון ומתן הזדמנויות, בוודאי במדינה.
זה עקרון צבאי?
לא, אני אומרת, בנוסף לזה, יש צורך במיצוי כוח האדם הצבאי, והצבא בוחן את זה בכל מיני היבטים, וכיוון שבאמת בשנים האחרונות יש ירידה באחוזי גיוס, בקרב גברים עם פרופיל קרבי, אז הצבא בוחן אופציות אחרות. לא כולם חייבים לאהוב אותם, אבל הצבא, מה שמעניין אותו, באמת במהות, בסוף, זה לבצע את המשימות שלו בהצלחה. ובשביל זה צריך למצות את כוח האדם. עכשיו, אם למישהו יורד המוטיבציה כי זה פוגע באגו שלו, אז יכול להיות שהוא צריך יותר להתמודד טוב עם האגו שלו.
צריך לעשות סדנאות, מקביל לגיוס נשים, צריך סדנאות להיות באמת גברי, זה לא יודע.
זה משהו אחר.
כן, זה משהו
אחר. לא, אבל בסוף כנראה, בתמונה הגדולה, זה כנראה לא, באמת לא מוצדק, שהצבא יתבסס על טיעון כזה שהוא גם ספקולטיבי, וגם לא סטטי. זאת אומרת,
גם אם הוא לא היה ספקולטיבי, גם אם נגיד, היינו מוכרחים את זה מבחינה מדעית, לא שניתן להוכיח דברים מדעי החברה לפי דעתי, אבל...
אז אני לא הייתי תולה את זה באגו הגברי, אלא בנתונים האמפירים שאין לי מספיק אנשים.
כן.
אני באמת לא חושבת שהאגו הגברי הוא סיבה מספיק טובה, בהיבטים האלה. אבל אני כן אחזיר אותנו קצת לנקודה הכללית יותר, של מה בעצם נשמע בבגץ. עכשיו, כשאתה אמרת שזה לא יתקבל על ידי מחלקת הבגצים, אז צריך להגיד, זה באמת המומחיות שלהם, כן? אנחנו, הרבה פעמים הם יחסכו טיעון שהם ידעו שידחה בבגץ. זאת אומרת, אם באמת היינו מגיעים ויתנו לצבא לטעון כל דבר שהוא רוצה לטעון, ואז הוא יטען, זה יפגע באגו של נערים בני 18 שמתגייסים לשריון, אז בגץ לא יתייחס לזה ברצינות ובצדק.
אבל ניתן לטעון כמה טיעונים חילופיים, זאת אומרת, מי שמכיר את עולם המשפט יודע שלפעמים טוענים טענה, וטענה הפוכה לה שסותרת אותה בסעיף השני, והרבה פעמים זה בסדר, ובית משפט צריך להתייחס לכל אחד מהטענות האלה, ולתת לה את המקום הראוי, גם אם הוא פשוט כותב בזה חצי פסקה, הטענה הזאת נשללת, ראו בגץ כך וכך, שהתעסקנו בזה שם כבר, וקוברים את זה.
אני מסכימה שנכון יותר שהשופטים ישמעו את הטענות עצמן, ולא שימחקו את הטענות האלה בשלב ביניים, בין הדרג שהסתמך על נימוק מסוים לדיון בבית המשפט. הרי אמרנו, ההליכים האלה מאפשרים שיג ושיח בין הגופים, פה בין צהל ואקה ספציפית לבית המשפט העליון. ובשיחה נשמע הכל. אבל הגישה שיש היום, שעדיף לנפות חלק מהנימוקים, כי חושבים שהם לא טובים, היא גישה בעייתית בעיניי. אז אני אתן לך באמת דוגמה משמעותית לזה. באמת נחזור רגע לאליס מילר, שאחת הטענות שם של המדינה, של הצבא, היה שיקול כלכלי. אתה ודאי יודע כי גם היית במיונים שם, אבל יש הרבה מועמדים לטייס, ומעט מאוד אנשים שמתקבלים בסוף להיות טייסים, והרבה מיונים והכשרות בדרך. והצבא אמר, מראש אני יודע שיהיו פחות נשים שמתאימות לזה, אז כל מערך המיון, הסינון וההכשרה, בשביל עוד פחות אנשים שיוכלו לעבור, זה לא כלכלי לי. אני מעדיף להשקיע את הכסף שלי, את המשאבים שלי גם של ההכשרה, במקום אחר. ומה שבגץ אמר זה לא טיעון מספיק טוב, הטיעון המשאבי הזה של כסף, כשמדובר על שוויון. אוקיי? אז זה בסוף גם שאלה של האיזונים שדיברנו עליהם, של מה בעצם בית משפט אנחנו רוצים שיבחן, רוצים שיעביר מסר כזה או אחר לצבא. אז שם באמת אמרו, הטיעון הכספי, הוא לא יגבר לי על שיקולים אחרים.
אז באותו מקרה, הטיעון הכלכלי הושמע. אבל יכול להיות שבגלל התגובה של בגץ לטיעון, שזה לא מספיק טוב במקרה הזה שנבחן, אנחנו פחות שומעים בכלל את הטיעון הכלכלי, כשבוחנים בעתירות אחרות התנהלות של הצבא. כלומר, יכול להיות שלמדנו משהו לא טוב מהאירוע הזה. יכול להיות שלמדנו שבגלל שלא קיבלו טיעון, עדיף בכלל לא להשמע אותו. וייתכן שזה פוגע היום בדיון בין הרשויות. ובסוף זה גם פוגע במערכת הציבורית שלנו בכלל, שמרגישה שטיעונים שהם לגיטימיים בעיניה לקביעת מדיניות, לא יכולים להישמע מחוץ לארגון, ולא יכולים להישמע בפני הערכאה שבוחנת, את הדרך שבה נקבע מדיניות מסוימת. זו בעיה, וזה פוגע בקשר הזה בין הרשויות, וגם ביעילות של ההליכים בבגץ, כי אם הגוף הוא לא שקוף, כי הוא מרגיש שלא ישמעו לדברים הלגיטימיים שלו, אז יש קצר בתקשורת.
הטיעון הזה מאוד מזכיר לי את מה שהמילטון כתב בפדרליסט 78, כשהוא אמר שלבית משפט אין לו ארנק ולא חרב. הוא אמר, זה והתכוון לזה שאנחנו לא צריכים לחשוש מבית משפט אקטיביסטי, כי בסופו של דבר אין לו יכולת לממן מיזמים, או לגבות מיסים, או כל מיני דברים בסגנון הזה, שזה בעצם וואחד כוח של המדינה. בעצם המדינה עושה רק שני דברים, או אוסרת, או מממנת. מאמנת, כלומר, עושה פעולות כלשהן כאלה ואחרות, למיזמים או חברתיים, או מיזמים של המדינה, או מפתחת פרויקטים, המאמנת יכול להיות הרבה מאוד כיוונים. אבל בסוף למדינה יש שני כלים, או לאסור ולאכוף את זה לידי המשטרה, או לממן. ובהקשר של הצבא, אז היא משתמשת באיזשהו ארנק, כי היא אומרת, השמירה על הארנק לידי צהל, היא שמירה לא נכונה, צהל לא משתמש בארנק שלו בתבונה, הטיעון הזה הוא בעצם לא לגיטימי, של להגיד שיקולי עלות תועלת, או שזה פשוט עולה לצבא יותר מדי כסף בשביל להכשיר נשים, לתפקיד הזה של טייסות, ובעצם זה שהוא אומר שהטיעון הכלכלי לא לגיטימי, הוא בעצם אומר, כן, אני בית משפט שיש לו ארנק, כי בסוף זה יבוא או על חשבון דברים אחרים, או שזה יגדיל את תקציב הביטחון. אלה שתי האופציות היחידות. כי כשאתה דורש עוד משאבים למיון וגיוס והשמה, באמת אין השמה. לגיוס, אז אתה בעצם לוקח את זה במקומות אחרים בצבא, בהנחה ותקציב הצבא הוא מוגבל והוא נשאר כמו שהוא. זה מאוד מזכיר לי פסק דין של שופט רובינשטיין, שהיה משנה לנשיאה דאז, שהוא אמר שכל אסיר צריך לפחות 4 מטר רבוע בבתי הכלא. זה זו אמירה מאוד מאוד מסוכנת, כי או שהיא אומרת, שבס, אם בתי הכלא עמוסים, אז תשחררו, כלומר, אם הם עמוסים אחרי הפסיקה שלי, כי לפני הפסיקה היה להם 2 מטר רבוע, ועכשיו אתם דורשים 4, אז צריך בעצם לשחרר חצי מהאסירים, או לפחות לקצר את תקופת מאסרם, שגם זה לא הוגן, כי הם נשפטו ליותר שנים בכלא, או לבנות יותר בתי כלא, ולהעסיק עוד סוהרים, וכו וכו, שזה בעצם או העלאת המיסים, או ויתור על פרויקטים אחרים. כל הדבר הזה, סליחה על העריכות, מאוד מזכיר את פרדריק בסטיה, שהרבה פעמים שהממשלה עושה משהו אחד, היא ביד השנייה, מבלי לשים לב, מבטרת על הרבה מאוד פעילות חברתיות שיכלו לקרות, אם היא לא הייתה גובה את אותם מיסים. העלאת מיסים, היא לא רק אומרת, אוקיי, חבי, יהיה יותר כסף למדינה, היא אומרת, גם עכשיו יהיה פחות כסף, לאותה בחירה חופשית של אנשים, מה לעשות עם הכסף שלהם. אז האמירה הזאת לגבי אליס מילר, חורה לי מכל כך בכיוונים, כמובן, בהקשר לפסילת הטיעון הזה של צהל, אני לא מדבר פה לגופו של עניין או טייסות או משהו כזה, כשהייתי בקורס טייס הייתי נשים מוכשרות לאללה שכיסחו אותנו בכל דבר ועניין.
פה אנחנו נכנסים באמת לשאלה הגדולה של יחסי בגץ וצהל ואקה בשיחה שלנו, כי החוק קובע שהתפקיד של בית המשפט הגבוה לצדק הוא לתת סעד למען הצדק, שזה אומר ש שופטים אמורים לבחון שאלות ערכיות. אפשר לא לאהוב את זה, אבל זה כרגע הדין המצוי. אבל השאלה היא איך זה משליך על הבחינה של בגץ, את ההתנהלות הצבאית. כי בסוף, אנחנו שמרנים, אז אנחנו נחזור ונדגיש את הנקודה הזו. הסמכות של בגץ נקבעת בחוק. וכשבוחנים את ההתנהלות של הצבא, אז צריך לבחון מה החוק מאפשר לצבא לעשות. והתשובה היא שהחוק מאפשר לצבא לעשות הרבה מאוד. ואין כל כך קריטריונים או רשימת ערכים שהצבא צריך לבחון. וזה נכון שחלק מכללי המשפט המנהלי צריכים לחול, ואמרנו את זה, כן? הצבא הוא חלק מהרשות המבצעת, ולכן בכלל בגץ יכול לדון בעניינים צבאיים. אבל יכול להיות שצריך שיהיה גבול אחר ושתהיה יותר זהירות, או שבכלל לא תהיה התערבות חיצונית לערכים שנקבעים בצבא. לדוגמה, אנחנו יכולים לראות שגם המחוקק שלנו הכיר בשוני הזה, כשבחוק יסוד כבוד אדם וחירותו יש פסקת התגברות, זאת אומרת תנאים שבהם כן אפשר לפגוע בצורה מסוימת, בזכויות שקבועות שם, בזכויות המוגנות, אז יש פסקת התגברות נפרדת לצבא, שהיא בעצם יותר מאפשרת פגיעה בזכויות האלה, בשביל האינטרסים הביטחוניים. זה מראה לנו שכן יש התייחסות שונה, גם לערכים הגדולים של המדינה, שנקבעו בחוק יסוד, יש, בוחנים אותם בצורה אחרת, ביחס לצבא. ונראה, כמו שהערת, שבחירה במשהו אחד אומר גם בחירה לוותר על משהו אחר, ובאמת כנראה האיזונים האלה צריכים לעשות על ידי הצבא, ושם ככל הנראה בגץ לא צריך להתערב, למרות שהוא כן עושה את זה בימים האלה, וכן, זה יוצר בעיות, זה גם מעיב בעצם על היכולת של הצבא לבצע את תפקידו, וגם בכלל על בגץ, איך שזה מצייר אותו בעיני עצמו, ומה טיב היחסים שלו עם רשויות אחרות, זה מקשה. זה מקשה, וככל הנראה, מצב רצוי יותר, הוא שבגץ לא יתערב בשאלות הערכיות האלה, גם במקרו, שאמרנו, שיקול הכלכלי לעומת שיקול השוויון בסוגיית מיונים, ושוב, אנחנו באמת לא נדרשים לשאלה הערכית מה נכון, אלא איך בגץ נכון שהוא יידרש לעתירה כזאת, וגם במיקרו, כמו צוערת בבה"ד 1 שהדיחו אותה מהקורס, ואז היא עתרה לבגץ כדי שיחזירו אותה, כדי שהיא תסיים קורס קצינים. אז גם במקרו וגם במיקרו, כנראה שבגץ צריך להרחיק את עצמו מהדיונים הצבאיים האלה.
רק שזה כבר הפעלת שיקול ערכי, זאת אומרת, כשאתה אומר, אני מוותר על ערך אחד בשביל להרוויח ערך אחר, זה נראה לא כמו משהו משפטי, אלא כמו משהו פוליטי.
אוקיי, אז זו באמת, אנחנו חוזרים פה יפה לשאלה של מה בעצם המקום של בגץ בכל האירוע הזה. כי בסוף באמת בגץ משתמש גם ברטוריקה הזו כחלק מהתפקיד שלו, כן? החוק אומר שהתפקיד שלו זה לתת סעד למען הצדק. בהרבה מקרים, זה בית המשפט הגבוה לצדק.
כן, המלל שם צריך להשתנות, אין ספק.
אפשר לדבר, אפשר לדבר על הדין הרצוי, אבל כרגע זה התפקיד של בית המשפט העליון, בית המשפט הגבוה לצדק. הוא חייב להסתכל על זה. עכשיו, הרבה מערכים האלה הם בנויים בתוך החקיקה שבגץ בוחן. בסדר? ברור ששמירה על ביטחון המדינה זה ערך מאוד מאוד חשוב, שבא לידי ביטוי גם כשבגץ בוחן את העניינים האלה. בסוף, בגץ לא מבקש להפוך את צהל נגיד למשרד חינוך, בסדר? עם כל מיני תוכניות חינוך והשרה, כי הוא יודע שבסוף הצבא צריך לבצע את תפקידו, ומשרד החינוך צריך לבצע את התפקיד שיועד למשרד החינוך. אז הערכים האלה הם כן חלק ממה שבגץ צריך לבחון. וצריך להגיד גם, בסוף מישהו צריך לקבוע את הערכים האלה. כן? אז יש לנו כנסת שמחוקקת את החוקים, שקובעים את המסגרת הכללית של התנהלות הצבא, ובסוף הצבא הוא גוף מאוד מאוד אוטונומי, שיש לו הוראות פיקוד עליון ופקודות מטכ"ל, שמחייבות פנימה, זאת אומרת יש לו הסדר חוקי נפרד. ובכל זאת, הוא עדיין חלק ממדינת ישראל, הוא עדיין חלק מהרשות המבצעת, ובסוף כן צריך איזשהו איזון עדין בין הרצון שלנו לתת לגוף הזה, בגלל שיש לו את המומחיות והאחריות היא עליו, ליצור את המסגרת שלו, שתאפשר לו לבצע את התפקיד בצורה הכי טובה, לבין זה שבסוף עדיין צריך לבחון את זה בצורה מסוימת, שהוא לא חורג, שהוא פועל בהתאם לחוק, שהוא לא מתעלם מדברים מסוימים. אז זה באמת איזון מאוד, מאוד עדין, שאולי היום זה לא נראה כל כך איזון עדין, כי אולי היום באמת האיזון אינו עדין, אבל בסוף, אם דיברנו על שיג ושיח בריא, אז זה בעצם המקום שהיינו רוצים להיות בו.
איפה היא שמה את הגבולות ואומרת שבגץ עבר את המקום הראוי לו בפיקוח, ובעצם בשביל ליצור את אותו שיג ושיח שדיברנו לו בתחילת השיחה כמשהו רצוי?
נדמה לי שקטגוריה של החלטות בעייתיות בהקשר הזה של בגץ, היא החלטות שהופכות לחלוטין החלטה פיקודית ישירה של מפקד כלפי פקוד שלו. לדוגמה, הצוערת מבה"ד 1, זו החלטה פיקודית שמבוססת על הרבה נתונים, שקשה לפעמים לתת להם מילים, בטח מילים משפטיות, להסביר למה הדחתי מישהי מקורס קצינים. כי התשובה תהיה שהמפקד סבר שהיא לא ראויה להיות קצינה, אבל מאוד קשה לרדת לרזולוציות. מה זה אומר להיות לא ראויה? זו ספירה פיקודית מאוד לא משפטית. היה גם מקרה שבית משפט לעניינים מנהליים הורה לבטל פיתורין למעשה של קצינה, וגם לקדם אותה בדרגה לרב סרן. יכול להיות שבאמת באותו מקרה נעשה עוול לאותה קצינה. היא טענה שהעיף אותה מהצבא כי היא התלוננה על הטרדה מינית מצד המפקד שלה. ובאמת הדברים קרו אחד אחרי השני. אז באמת יכול להיות שהייתה התנהלות פסולה בהחלטה להדיח אותה. אבל עדיין, מבחינת העולם המשמעתי והפיקודי של הצבא, של גוף שקובע לעצמו נורמות ונושא באחריות גדולה מאוד, לוודא שהוא מצליח לשמור למדינה והעם על ידי אותן נורמות ואותה מסגרת, להתחיל להתערב לו בהחלטות פרטניות, זה קצת ליצור לו סדקים בקיר. זו קטגוריה מובהקת שהייתי אומרת שיש קושי. אין לי תשובה, אז מה כן? כי לדוגמה, אם אכן מפקדים החליטו להעיף קצינה רק בגלל שהתלוננה על עבירה פלילית מצידם, אז חייבת להיות דרך לתקן את זה. והמערכת עובדה לא ידעה לתקן את זה, כי היא מצאה את עצמה בחוץ והמפקדים נשארו. אז ב-2010, כמה שנים אחרי המקרה הזה, הקימו ערכה מיוחדת עבור אנשי קבע לפנות אם הרגישו שקיבלו החלטות לא מוצדקות לגביהם. כולל החלטה לשחרר אותם מהצבא, בעצם לפטר אותם במונחים צבאיים. אבל למרות שהוקמה ערכאה מיוחדת, שנקראת ועדת ערר, עדיין יש סמכות לבתי המשפט לדון בעניינים פיקודיים מובהקים. ופה אני חוזרת ואומרת שבעיניי יש קושי שעניינים פיקודיים מובהקים כאלה נבחנים על ידי מערכת המשפט הכללית. כי זו כניסה של מערכת המשפט לעולם הערכים הצבאי. והדברים צריכים להיבחן מאוד בזהירות. נושא אחר שבו לדעתי התערבות בגץ בעייתית, היא העתירה בעניין החמץ בפסח בבסיסי צהל. למרות שברור שזה לא עניין צבאי, אלא עניין רחב בהרבה, יש פה אולי, אני נזהרת כי היא עוד לא ניתנה החלטה, אבל השופטים העירו הערות, אולי יש פה ניסיון לכפות ערכים על הצבא, שנגיד בעדינות לא בדיוק מתיישבים עם רוב מוחלט של משרתי צהל. אסכם נקודה זו ואגיד, התערבות שופטים בערכים שהצבא קובע לעצמו זו בעיה, והכנסת ערכים לתוך הצבא זו גם בעיה. לפעמים מבלי לשים לב, בגץ בעצם קצת מניח הצידה סעיפי חקיקה שמגבילים את הצבא, כדי לתת לצבא סמכויות נוספות למעשה, לא רק להגביל את הצבא ולהגיד למרות שזה בחוק, אני אומר לך שזה לא טוב, אלא גם לפעמים כשלחוק אין מענה למצוקה של הצבא, אז בגץ מעניק לו יותר סמכויות. שזו שאלה אם היינו רוצים באמת שזה מה שבית משפט שלנו יעשה.
כמו דוגמה?
כמו לדוגמה, הסמכויות לטיפול בפטורים פיקטיביים בצבא. יש החוק הישראלי מאפשר לנשים דתיות לקבל פטור מהצבא מטעמי דת, והנתונים של הצבא בשנים האחרונות הם מדהיגים, כי הם מראים שיש יותר עלייה במספר מבקשות הפטור מאשר מספר הנשים הדתיות באותו שנתון גיוס.
שנולדות, כן.
שזה אומר שיש יותר פטור דת מדת, מה שאומר שבאמת יש ניצול לרעה של הדבר הזה. על פניו, כשמישהי מצהירה ודיין חותם, אם התצהיר הוא שקרי, כמו כל תצהיר אחר, כשחותמים בפני שופט, דיין, עורך דין, תצהיר כוזב, זו עבירה פלילית. מה שאומר שצריך לפנות למשטרה, המשטרה תחקור, תביא עדים, תעקוב אחרי הקצת.
או לא תעשה את כל זה.
אז באמת היא לא עושה את כל זה. ואז הצבא מצוי באמת במצוקה, כי הוא אומר, אני יודע גם סטטיסטית וגם המלשביות האלה בסוף מגיעות ללשכת גיוס ומגישות את הפטור, כן? לצבא יש נתונים, הצבא רואה בסוף שהן לומדות בתיכון חילוני, אז זה קצת לא מסתדר, ואז הוא רוצה לזמן אותן כדי לשאול אותן על זה, כי באמת יכול להיות שמישהי חובה תהליך של התחזקות במהלך התיכון.
לגיטימי.
שזה לחלוטין לגיטימי, אבל יכול להיות גם שלא. והייתה דוגמה מאוד קיצונית לניצול הרעה הזה, ב-2015, כשמישהי שלמדה בתיכון של חיל אוויר, לא הייתה מרוצה מהשיבוץ שהיא קיבלה בשביל הגיוס, ואז היא החליטה לבקש פטור דת, למרות שהיא חילונית, מבית חילוני, ולמדה בבית ספר של הצבא. הצבא ראה את זה, וכמובן ידע שהיא תלמידה שלו, והחליט לא לתת לה את הפטור. והאירוע הזה התגלגל לבגץ, כי מאוד לא אהבה את התפקיד שהייתה מיועדת אליו, והיא אמרה, תקשיבו, הגשתי תצהיר, יש לזה מעמד חוקי, אם המשטרה לא פתחה חקירה והכריע שזה תצהיר שקרי, הצבא חייב לתת לי פטור. ובגץ אמר, לא, הוא יכול לבחון, זה בסדר. כי בגץ היה קשוב למצוקה האמיתית של הצבא, ונתן לו עוד כלי שלא קיים בחוק. אז הוא לא תמיד מגביל את הצבא.
כן, אבל אני שאלתי את השאלה, אני חושב קצת שונה, אולי אני אחדד אותה. איפה זה רע כשבגץ מתערב? זאת אומרת, איפה בגץ חורג מסמכותו ומתערב ומהווה בעצם ראש אק הנוסף, למרות שהוא לא בא להכשרה הצבאית הנדרשת, הוא לא חי יום יום במסדרונות של הקריה ומבין אולי את כל הצרכים, הוא לא יורד לשטח, הוא לא חשוף לכל הנתונים, הוא מחליט על זה אחרי שהוא דן בנושא גג כמה שעות, ואולי לפעמים זה כמה עשרות דקות שהוא אומר למתמחה, תכתוב איזה פסק דין בנושא. לפעמים אלה, זה המצב, למרות ששופטנו הם עם IQ מאוד גבוה, ויכולת ריכוז וניתוח, ועובדים הרבה מאוד שעות, אבל 18 או 19 שופטים לא יכולים לנהל פה את המדינה כמו באותה רמת הצלחה, שאותם גופים פיקודיים, מקצועיים, יודעים לעשות את זה הרבה פעמים יותר טוב. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אז אני אגיד שלדעתי, היבט שלילי של הדבר הזה הוא שמרוב עתירות לא רואים את היער. זאת אומרת, לפעמים יש עתירות עקרוניות וחשובות, שבעיניי, אליס מילר, זו עתירה חשובה ומהותית, וצריך היה לקיים את הדיון הזה גם במסגרת המשפטית, ויש עתירות שהן, בוא נגיד, לא הדבר הראשון שהייתי רצה לגביו בכלל לבית משפט, ובוודאי לא לבית המשפט העליון של מדינת ישראל, כדי שהוא יצטרך לעסוק בזה.
כערכה ראשונה.
כן, ולפעמים, כאילו, ויחידה, כן? שזה... מישהו הגיע לשרשרת החיול ביום הגיוס שלו, ואמרו לו לספר את הבלורית היפה שלו, והוא ממש הצטער על התספורת, ופנה לבגץ, כי הוא לא רצה להסתפר. בסדר? יש כל מיני גלגולים, כן, ויסלחו לי הגברים שמקשיבים לזה, אני לא מזלזלת.
ולשר, לתפוס לו את הראש ולגלח אותו, הרי זה מה שכנראה... הצבא נראה לי יש לו סמכות להפעיל כוח על חיילים, אם אני... לא טועה. לרסר יש אפשרות לאכוף פקודות.
הם גם יכולים לשפוט את החייל הזה שהוא לא מדוגם, בסדר?
כן.
אבל זה לא הצבא שפנה לבגץ ואמר בו תעזור לי,
אבל
כן?
מתוך הכלא קצת קשה לפנות לבגץ. למה לא שפטו אותו? נשמע מוזר, כאילו לצבא יש כל כך הרבה סמכויות, שהוא נותן לה בחור שעדיין עם ריח של אקליפטוס לתור לבגץ.
אתה יודע, הוא לא עצמו חייב להיות שם, הוא משלם לעורך הדין שמתייצב ומגיש בשבילו.
שיקחו לו את הטלפון, נו,
גם לא יש זכויות.
הנה, לרוב החיילים, לרוב החיילים בהכשרה, לוקחים את הטלפון, אומרים, תיפגש איתו בסוף שבוע, תרד לשטח, בשטח, אלוהים לא שומע, הרמטכ"ל לא יודע.
בסוף זה גם קצת שיטת מצליח, כן? הרי אפשר היה בהחלט לדמיין תרחיש שבו עתירות כאלה, או עתירות לא מעטות שהיו על פטור זקן, שבשנים האחרונות, אחת לכמה זמן, מחנדים את ההנחיה או מחמירים קצת, ואז יש ממש חיילים רבים צובעים על הדלתות של בגץ ואומרים, תחזירו לנו את הפטור. אוקיי, אז אפשר לראות תרחיש מאוד מאוד סביר, שבגץ אומר, זה לא שפיט, זה לא אצלי, ופשוט דוחה על הסף את העתירות האלה. במקום זה, לא מעט פעמים, בגץ מבקש תגובה של הצבא, שהנה השאלה היא, מה ההיבטים השליליים של זה? לצבא יש משאבים מוגבלים. גם למשפטנים של הצבא יש משאבים מוגבלים, וגם לאנשי כוח אדם בצבא, שצריכים להסביר אחרי זה ליועצים משפטיים, למה בעצם. וכשאנחנו מדברים בשפה המשפטית, אז פתאום יש לך מסמך קצת תמוע, על החשיבות של המשמעת, ואיך זה בא לידי ביטוי בתספורת. עכשיו, בתוך הצבא, ובהיבטים הפיקודיים, זה דברים מאוד פשוטים וברורים אליהם, שבאמת לא צריך... לבזבז מילים על הדבר הזה, אבל כשאתה מגיע לערכאה משפטית, אז פתאום אתה צריך לתת שפה למשהו ש... אתה צריך להשתמש בשפה שלא מתאימה למה שאתה מתמודד איתו.
נראה לי מכאן, כדי שנעבור לסוגיה לוהטת, שהפילה כאן כבר כמה וכמה ממשלות, ועדיין לא הביאה לחוק טל במרכאות כפולות תקף, זה האופרה הבלתי נגמרת של פסקי הדין שהתחיל להגיש רסלר, לגבי הגיוס, הוא אומר, אני מקופח, ואני משרת הרבה מאוד מילואים, אני חושב שהרב סרן, אמר, אני משרת הרבה מאוד מילואים, ואני מעוניין שאחי החרדים, היקרים לי מכל, יעזרו לי, יישאו בנטל באופן שווה. אני זוכר שאפילו אני עצמי צעדתי באחת מצעדות השוויון האלה, אי שם כשעוד הייתי במחנה השני, וצעקתי, אח שלך לומד גמרא, אח שלי עושה צבא, או משהו בסגנון הזה, והלכתי שם
מתחרז,
כמה עשרות קילומטרים,
נכון.
כן, כמו כל קלישה, ובגץ התערב, ופסל חוק טל אחרי חוק טל. מה את יכולה להגיד לנו על האופרה הזאת?
הסיפור עם אי גיוס החרדים הוא באמת סיפור מאוד מאוד ארוך, ודווקא כאוב בשאלה של השיג ושיח הזה של הממשלה בכלל והצבא בפרט, עם מערכת המשפט שלנו. כי גם אם אנחנו מדברים על זה שבגץ צריך לבחון, אם לקחנו משהו עד הקצה יותר מדי וחרגנו, בסוף באמת, כמו שניסית להגיד כל הזמן ולא תמיד הסכמתי איתך, אבל באמת בסוף יש דברים שבליבה הם באמת בשיקול הדעת באמת של הצבא. אז באמת הסיפור של גיוס החרדים או אי גיוסם לא מתחיל בחוק טל, אלא מתחיל כמה עשורים לפני כן, כשבאמת העתירות התחילו להגיע. עוד בשנות ה-70 והלאה, שבהתחלה באמת בגץ בכלל אמר, זה לא שלי, אני לא מתעסק בזה, זה נושא פוליטי, טהור, ואני מתרחק מזה, ולכו תדברו עם הפוליטיקאים.
או שאין זכות עמידה לרסלר אחד, שאולי יעשה עוד חצי יום בשנתיים, בהקשר לגיוס חרדים, כי פשוט אין לו עניין אישי מובחן שקשור אליו.
נכון, אז באמת גם היה את בקר לפני רסלר, ובאמת לא השתכנעו מטיון המילואימניקים בהתחלה, אמרו, זה בכלל לא מבוסס על נתונים, אנחנו לא יכולים לקבל את זה. ואמרו, באמת, זה מישהו אחד, אין זכות עמידה, כשעוד הייתה...
משמעות למושג הזה במשפט הישראלי.
ובאמת דחו את העתירות, אבל ככל שהן המשיכו להגיע, וככל שחלף הזמן, אז גם התפיסה של בגץ את עצמו, התפיסה הזאת השתנתה. ואז מזה שאין זכות עמידה, וזה עניין פוליטי שחייבים להתרחק ממנו, זה התחיל, זה עבר ליש זכות עמידה, אני אתחיל לבחון את הסבירות של הסמכות של שר הביטחון, לתת את הפטורים האלה, ועד החוק הקיים, אמנם לפני כמה שנים אמרתי שהוא מספיק, אבל עכשיו אני רוצה חקיקה ספציפית לחרדים. כאילו, לפני כמה עשורים, היום אנחנו רגילים לזה, כן, ואנחנו מדברים על עוד חוק גיוס שמנסים להעביר, אבל פעם היה באמת חוק אחד לכולם, ואלה היו הסמכויות הכלליות של שר הביטחון, ביחס לכל אזרחי מדינת ישראל שהגיעו לגיל גיוס. אבל בגץ אמר...
מה, מורבל? מה היה בעתו?
הבעיה הייתה שבגץ התרשם שדרוש הסדר ספציפי, כי הסמכות נועדה לתת פטור אישי. פטור אישי למישהו אחד. אבל בעצם הוא השתמש בזה בשביל לתת פטורים רבים מאוד לאוכלוסייה ספציפית. ואז, כחלק אגב מהאיזונים והבלמים, הוא רואה שהממשלה מפעילה בצורה לא מיטבית את החוק, הוא פונה חזרה לכנסת ואומר, תחקקו חוק יותר טוב, שמתייחס גם ספציפית לדבר הזה שהפך לסוגיה משמעותית, באופן שבו שר ביטחון הפעיל את הסמכות הזאת. אבל זה לא רק שבגץ אמר, בואו תחקקו חוק, הוא גם לאורך שני עשורים כבר, הוא בוחן את התוכן של החקיקה. אם חוק טל עבר ב-2002, אנחנו חוגגים באמת 20 שנה לחוק הראשון שעבר, אבל ב-2012 ביטלו את חוק טל, כי הוא לא באמת גייס כמו שצריך. ואז לפיד נבחר, זה היה הטיקט שלו, שוויון בנטל, והוא קיבל 19 מנדטים אם אני זוכרת נכון, והם הקימו קואליציה בלי חרדים, והעבירו חוק גיוס חדש. אלא שכמה שנים אחר כך ביטלו גם את החוק של לפיד, כי הוא לא גייס באמת את החרדים, אלא העניק להם פטורים. ומאז אנחנו באיזושהי סחרחורת, ועוד פעם, גנץ מנסה להעביר חוק גיוס, אבל אפשר לשער בלי להיות, כן, זה לא נבואה לשוטים, אלא פשוט התבוננות על המציאות, שגם החוק הזה, גם כשהוא יעבור, לא יעבור יותר מדי זמן, ובגץ עוד פעם מבחן, ועוד פעם יפסול. ולמה?
ואז שהוא פוסל, אז עם איזה סדר חוקי אנחנו נשארים? זאת אומרת, הוא אומר, אני פוסל, אבל הסדר חוקי הנוכחי יישאר ל3-4 שנים הבאות, מה הוא עושה בעצם?
אז לפעמים בגץ באמת דוחה את הכניסה לתוקף של הפסק דין, שזה אומר יש לכם חצי שנה עכשיו להתארגן עד שבאמת החוק מבוטל, שזה מה שעושה עם חוק טל. ספוילר, הצבא לא התארגן, הצבא חיכה בסבלנות, כי הוא ידע שיעבור חוק חדש, ולכן לא באמת גייס את החרדים גם בפרק הזמן, שלכאורה הוא היה חייב לגייס אותם כמו שהוא היה חייב לגייס את כולם. פשוט המתין. בידע שיהיה סדר אחר.
כן, האמת היא שהסוגה הזאת עם החרדים היא הכי מטופשת שיש, כי המתנגדים הראשיים לזה שנקרא לזה, ייתנו את הפטור בגיל יותר מוקדם, זאת אומרת, כרגע ניתן לחרדי, הוא מקבל צו גיוס, והוא אומר, אוקיי, אני רק רוצה דחיית שירות ל, לא יודע, 3-4-5-10 שנים, ואז ברגע שהוא מגיע לגיל מסוים, אומרים לו, טוב, אתה כבר זקן מדי, אנחנו לא רוצים אותך. הוא בעצם לא מקבל פטור מגיוס, הוא מקבל דחיית שירות, ופטור מגיוס אוניברסלי מבחינת גיל. גם אם אני איכשהו יהיה במחלקות כאלה ואחרות בבית חולים, חלילה בגיל 18, 19, 20, עד 25, 6, 7, אז יגידו לי בגיל 27, טוב, אנחנו כבר לא רוצים אותך לשירות של 3 שנים, ואם אני אגיע לגיל יותר מבוגר, אז יגידו לי, אוקיי, אנחנו בכלל רוצים אותך, כי כבר אתה בגיל מבוגר מדי. והחרדים הם אלה שהכי מפחדים מזה שהפטור יינתן בגיל יותר מוקדם, כי אז ישיבות התרוקנו. זאת אומרת, דווקא מי שרוצה חוק גיוס מאוד מאוד מאוד, נקרא לזה אלים, או שמגייס את החרדים, אז כמובן שצהל דבר ראשון לא צריך את כל החרדים, ואלה שלא יתגייסו יקבלו מיד פטור בגיל 18-19, ואז הם פשוט ילכו לחיים, יתחילו לעבוד, והחיים שלהם לא יהיו מושקעים בווירצ'ו סיגנלינג, כמו שפרופסור משה קופל כל הזמן מדבר על זה שחרדי שמגיע לגיל 34, אז כבר אין לו ברירה אחרת לעשות, אלא כנראה להמשיך ולמוד בכולל, אבל חרדי שמשוחרר מפטור מהצבא, חרדי שמקבל פטור מהצבא בגיל 20, כל העתיד לפניו, הוא פשוט יצא לחיים, ואז גם החברה החרדית כולה על עסקניה, וכל המנגנונים האלה ששומרים על האנשים מאוד השתנה. זאת אומרת, שאפשר לומר שלפיד והחרדים החדשים, או כל אלה שרוצים לראות איזשהו שינוי בחברה החרדית, הם השותפים הכי גדולים, ולאו דווקא לפיד הוא לא הבן אדם שיקדם את השוויון בנטל, לא כי הרבה חרדים לא התגייסו, אלא האדם שדווקא יקדם את פתיחת החברה החרדית לציבור הכללי, ואז יותר לא יהיה לו טיקט, כי לא יהיה יותר מה לומר כנגד החרדים. וואנס החוק שהוא רוצה יעבור, מה תגיד כנגד החרדים? אתם לא מתגייסים? צהל משחרר אותנו על פי התאמה, על פי דברים אחרים, או אנחנו כן הולכים כבר לעבוד, כי אנחנו פשוט ציבור עובד, כי אין את הדבר הזה. בעצם אפשר לומר שאם לא היה את הסדר הזה של גיוס חובה בישראל, מזמן מזמן החברה החרדית בישראל הייתה נראית כמו החברה החרדית בניו יורק.
אז קצת קטונתי לנתח את כל החברה החרדית, אבל כן אפשר להגיד באמת כמו שהערנו קודם, שלפעמים הצבא רק מסתכל על שיקולים מסוימים ולא רואה שיקולים אחרים, אז גם בגץ, כשהוא בוחן את הסוגיה המאוד מורכבת הזאת, חברתית ולוגיסטית וצבאית וכלכלית, ועוד הרבה מאוד היבטים, כשכל הדבר הזה מתנקז בעיני שופטי בגץ לשאלת שוויון, אגב, שוויון מאוד ספציפי, כן? שוויון בזה שאתה חב בגיוס, מה הנתונים שלך לפני זה, האם אתה מתאים, האם יש צורך צבאי, מה אתה עושה בתוך הצבא, מה הסטטוס המשפחתי שלך, אם אתה חלק מאוכלוסייה שמתחתנת בגיל צעיר יותר.
או גם ערבים, ערבים גם מקבלים פטור בצורה גורפת.
נכון.
ומה בחודשים האחרונים הייתה אז עתירה לגבי למה לא מגייסים ערבים, ובגץ אמר זה לא אותו דבר, הם לא צריכים להתגייס בכלל. זאת אומרת, הרבה פעמים הדברים הם לאו דווקא דברים שאתה יכול לסבור אותם מבחינה משפטית, זה מין כזה, זה לא אותו דבר, אל תדברו איתנו על התחום הזה, אנחנו מכירים את זה היטב מהעתירות של רגבים, שפשוט לקחו והעתיקו עתירות של פלסטינים לגבי בנייה על קרקע פרטית, ממש מילה במילה על אותו סוג קרקע, אותם שנים שהמבנה הזה עמד או לא עמד, ואותו סוג מבנה, אם זה מבנה קל או מבנה עם בלוקים, והעתירות של רגבים נדחו אחת אחרי השנייה, למרות שהעתירות משמאל התקבלו וגרמו להריסות. אז בגץ הרבה פעמים נכנס לתחום מאוד פוליטי, ואז הוא לא יודע להסביר את עצמו מדוע בעצם הוא פוסק כפי שהוא פוסק, כי בסוף הנייר סופג הכל, אבל הטיעונים לא משכנעים כשאתה קורא אותם. הדבר הזה, אני נתקלתי בו אישית, מבחינה סוציולוגית, בבית ספר למשפטים, באוניברסיטה העברית, רוב התלמידים שם הם כנראה משמאל, והם מאוד האמינו בתחילת הקורס בדיני חוקה, עם פרופסור מדינה בבגץ ובחשיבות שלו חברה דמוקרטית ובזה שהוא פוסק על פי משפט, ואחרי ממש 2-3 שיעורים, אני זוכר כזה וידועים בספרה שאומרים לי, תקשיב, צריך את בגץ, שיבלום את הברברים, אבל נכון, השיקולים שלו הם פוליטיים, נכון, אי אפשר לקרוא את הפסק הדין ולא להתרשם שאין לו דרך משכנעת להסביר את עצמו, אפילו לאנשים חכמים שממש רוצים להיות משוכנעים במה שאותם שופטים כותבים.
אז בסוף יש את המתח המאוד גדול בין זה ששופטי בגץ רואים את עצמם כגורם משנה מציאות, לבין המציאות, כי לא תמיד מצליחים לבצע את השינויים שאנחנו רוצים, שזה אגב דבר מאוד אנושי, זה לאו דווקא בגלל מגבלה ייחודית של בית משפט, אלא כאנשים, אנחנו רוצים לעשות כל מיני דברים, ולא תמיד מצליחים. זה נכון גם לגבי ההכרעות של בגץ. אגב, בגץ כל הזמן פסל את החקיקה לגבי גיוס חרדים, בגלל שזה לא שינה מספיק מהר את המציאות. זאת הייתה התשובה שלו. עכשיו אנחנו יודעים, או לפחות רוצים. בסדר? בשיחה הזאת אני כן אגיד, אנשים שמרנים, אנחנו רוצים שינויים הדרגתיים. בטח כמו שאתה אמרת, כן, הערכה היא ששינוי בדפוסי הגיוס של החרדים ישנה עוד הרבה מאוד היבטים בחברה הישראלית בכלל, כי מדובר באוכלוסייה מאוד גדולה בחברה הישראלית. אז היינו רוצים שהשינוי הזה יהיה הדרגתי, זהיר, שאפשר יהיה גם לערוך תיקונים תוך כדי הליכה כשאנחנו רואים את התוצאות, אבל מה שבגץ אמר על חוק טל אחרי 10 שנים, זה שלא היה מספיק שינוי, וצריך שינוי רדיקלי. זה המינוחים ששופטי העליון משתמשים בו. וגם כשביטלו את החקיקה של לפיד בעניין החרדים, הם גם אמרו, אין בחקיקה הזאת אפילו תקווה לשינוי מהותי. עכשיו אנחנו מחוקקים בשביל תקווה, כמה זמן צריך לעבור?
אולי, בשביל, אולי לחוקק בשביל יש עתיד, או בשביל קדימה, או בשביל כולנו, שוב, על זה שמות המפלגות שאני...
כן, עברו רק 3 שנים בין מתי שהחוק של לפיד עבר, לבין מתי שפסלו אותו. כמה שינוי בחברה שמונה בערך 1,000,000 איש, אפשר לצפות שיהיה בתקופה הזו.
לא רואים אותי פה מגלגל עיניים, אבל זה המצב. אז נראה לי מפה, נעבור לנושא אחר שעומד על הפרק, שהוא גם מאוד חשוב, מבחינה עקרונית, וגם כמעט אף אחד בתקשורת לא מציג אותו... כהווייתו, פשוט מה הוא כולל. וזה חוק יסוד חדש של זכויות נחקרים. הרבה מאיתנו לא יודעים, אבל במדינות אחרות, זכויות נחקרים זה ממש אג'נדה של המחנה הליברלי, גם הליברלי הקלאסי וגם הליברלי היותר פרוגרסיבי. כל ה- you have the right to remain silence, זה שיש עורך דין לפני חקירה, ואיך כל ההליך הזה בעצם מתבצע. ובמדינות אחרות אנחנו רואים הסדרים מאוד מאוד קשוחים שמטילים הרבה מאוד מגבלות אין על המשטרה ואין על הפרקליטות, נהוג לנקוב בשם פירות העץ המורל, אבל אני אשמח שתספרי לנו קצת על הצעת החוק שגדעון שר מקדם, אבל באמת שנתחיל מהבסיס, בכלל מה המצב המשפטי בישראל כרגע מבחינה של זכויות נחקרים, מבחינה של שימוש בראיות שהושגו באמצעים אסורים.
אז הצגת את המצב בצורה קצת מפחידה, כאילו במדינות אחרות יש זכויות ופה יש איזה חסר, אז צריך להגיד שיש פה חקיקה שמחייבת את המשטרה, כשבאים לעצור מישהו או כשחוקרים מישהו, לתת לו זכויות מסוימות. צריך להגיד לו במה הוא חשוד, צריך להגיד לו שיש לו זכות להיוועץ עם סנגור, בסדר? צריך לתת לו, כן, תנאים הולמים של החקירה, גם במעצר, בסדר? צריך לתת לו לישון מספיק שעות, כן, אסור למנוע שינה בשביל להמשיך חקירה לאורך זמן. אני שם בכוכבית חקירות ביטחוניות, אני מדברת על חקירות פליליות רגילות.
כן, הייתה גם ועדת חקירה לאחרונה שבדקה את מצב של בתי המעצר בישראל, ואת האוכל כן. שמוגש שם.
יש גם גופים
שעות שינה ודברים בסגנון הזה.
כן, יש גם גופים שבאמת מבקרים רשמיים של בתי הסוהר, שהם מגיעים על דעת עצמם מתי שהם מחליטים כדי לראות באמת מה המצב. כן, לא רק לקבל דוחות חלילה ארוכים אולי, או שיש איזה חשד, אלא ממש הם יכולים להתייצב בעצמם ולדבר עם העצורים והאסירים ולראות מה המצב להתרשם בפועל. שוב, סמכות מאוד משמעותית של המדינה, שטוב שיש גורמי פיקוח מכל מיני כן, רשויות שונות ש... בודקות לראות מה ההתנהלות.
אוקיי, אז זאת אומרת, במשפט אחד, המצב בארץ, סך הכל סביר?
סך הכל סביר, בהחלט. יש גם סנגוריה ציבורית, שמי שלא יכול לשלם לסנגור פרטי, ויש שם כל מיני תנאים גם של יכולת כלכלית וכולי, אז יש לו זכות להיוועץ בסנגור מטעם המדינה,
שילווה את כל ההליך. זה לא רק לזה ייעוץ כזה בטלפון, זה ממש להיות עורך דין מטעמו לכל ההליך, לכל דבר ועניין, להערכת מעצר, ואחר כך גם למסע מתן לגבי כתב אישום, או בכלל ניהול הליך של חקירות וראיות, אם לוקחים את זה הלאה לשלב הבא של משפט פלילי.
נכון, בהחלט. צריך גם להגיד, למרות שחקירות זה חלק מאוד מרכזי מעבודת המשטרה, יש לה עוד כל מיני סמכויות, חיפושים, לתפוס ראיות, וגם שם יש הסדרים שמגבילים את המשטרה. אם המשטרה רוצה לחפש לי בבית, אז למעט במקרים מאוד מאוד חריגים שקבועים בחוק, היא חייבת לקבל אישור מראש של שופט. צריכה לשכנע שופט שזה נדרש.
כן, הבעיה שלנו, כפי שגם נאמר לא פעם בפודקאסט המעולה של גדי טאוב, בשומר סף, שניתנים כמעט אישורים לכל הבקשות של המשטרה. המשטרה מבקשת ומקבלת כחותמת גומי. זאת אומרת, בהתחלה אדם שומע, וואו, זה, יש צו שופט לחיפוש. זאת אומרת, אוקיי, כנראה באמת יש דברים בגו, ואתה מגלה שהשופט או שהוא בא מהפרקליטות, ואז הוא חלק מהקליקה הזאת, שבעצם רגילה לבוא ולהסתכל רק על הנקודת מבט משטרתית של האכיפה, ולאו דווקא של הזכויות הפרט, או שפשוט בגלל האתוס הזה בישראל, שבתי משפט תמיד זורמים עם הפרקליטות, אז הפרקליטות יודעת לאיזה שופטים ללכת, ממי לבקש, מה גם לאחרונה הייתה בקשה של איזו עמותה, שאני כרגע לא זוכר את שמה, שיפורסמו השופטים התורנים, שלא רק המשטרה או הפרקליטות ידעו מהשופטים התורנים, וידעו לפנות לאלה שמשתפים פעולה, אלא שגם הסנגור ידע, אם הוא רוצה להגיש בקשה כזאת או אחרת, ערעור למחוזי, הוא ידע מהשופט התורן, והוא גם יהיה לו את היתרון הזה, הפרסונלי הזה. אבל בכל זאת, פירות העץ המורל כמעט לא נמצא בישראל. זאת אומרת, גם אם המשטרה תפסה משהו ללא צו, ביצע חיפוש לא חוקי על גופו של אדם, שזה אחד מהדברים הכי כוחניים שיש, חיפוש על גופו של אדם, או חיפוש לפעמים בגופו של אדם, לא נרחיב את התיאור הגרפי, עדיין אפשר להשתמש לפעמים בראייה הזאת, וגם בראיות DNA, עדיין אפשר להשתמש בהם, גם לפעמים מושגו באופן לא חוקי, יש על זה הרבה מאוד פסקי דין, אנחנו לא נלאה את המאזינים.
אז אני רוצה קודם להתייחס לסוגיה של הנתונים, על כמה שופטים מאשרים בקשות. יש שתי דרכים להסתכל על זה, בעיניי. אחד, זה באמת שיכול להיות שאין פה איזון טוב מספיק בין, יש לי חוק טוב שאומר, אני מגביל את המשטרה כי אני מחייב אותו לפנות לשופט, אבל אולי השופטים הם לא יעילים מספיק בעניין הזה של הבקרה. אולי צריך לקבוע קצת יותר קריטריונים של מה המשטרה באמת צריכה להציג בתוך הדיון. לפעמים יש כאלה, יש תפסים הרי שהמשטרה ממלאת לפני הדיונים, ואז יכול להיות שהיא צריכה לתת יותר פירוט. אז יכול להיות שזה יחייב גם את השופטים יותר לבחון. אז זה דרך אחת להסתכל על זה. דרך שנייה להסתכל על זה, זה באמת מנתוני המעצר לדוגמה, מהשנים האחרונות, שרואים באמת שיש פחות. בסדר? זאת אומרת שהמשטרה מפעילה פחות את הסמכויות שלה. היא מראש תעדיף לפנות לדרכים אחרות, מאשר להישמש בסמכויות הכי כבדות שלה, שזה באמת לעצור מישהו. אז אם היא פחות עוצרת, זאת אומרת היא משתמשת בסמכות הזאת יותר, לא תמיד, לא הכל, יש מקום לשיפור, אבל אם יותר מהפעמים שהיא עוצרת מישהו, אז המקרים היותר חמורים ויותר מוצדקים, אז זה גם הגיוני שנראה בנתונים שיותר מאשרים להם את הצווים.
כן, אבל קצת כמו שבגץ אמר, לגבי הבחינה למקצוע השמרות מקרקעין, הוא אמר, לא הגיוני ש-99% מהאנשים ייקשלו. זה לא הגיוני, כלומר, כנראה המבחן לא מתאים. כלומר, לא יכול להיות שבמקצוע השמרות מקרקעין 99% מהאנשים נכשלים, ובמקצוע כמו רפואה, אז 95 עוברים. כאילו, מה, באים לרפואה אנשים יותר טובים? אולי קצת כן, אולי באיזה 10-20 נקודות IQ יותר. אבל לא יכול להיות שהמקצוע הזה, כאילו כמקצוע דורש כזאת רמת אינטלקט של 99% נכשלים, אז הוא הנחה את המועצה הציבורית או את הגוף שכותב את הבחינות האלה, לבוא ולעשות בחינה שנתוני המעבר שלו יהיו סבירים, יהיו כאלה שלא רק המקורבים יעברו, כי בסופו של דבר המקצוע הזה היה עד לפני 20-30 שנים, בנים של, כלומר שמי מקרקעין, הבן שלו היה שמי מקרקעין, ואיכשהו הם העבירו, כנראה מידע על הבחינה או משהו כזה, כי שוב, זה נתון הזוי ש-99% ייקשלו.
אז אני קצת שמחה שלא ניסיתי ללכת להיות שמאית מקרקעין, אם זה המצב.
כן, לא, היום כבר המצב מתוקן, אבל ככה גם לגבי באמת בקשות שונות לחיפוש, או להאזנה, או לפגסוס, או לכל הקשקושים האלה.
אז אני אגיד באמת שיש בעיה שהכללים הטכניים שלנו, שבאמת אמרו להגיד מה מותר למשטרה לעשות ומה אסור לה, ובאמת לקבוע גבול מאוד מאוד ברור. הגבול הזה מאוד מטושטש, הכללים לא ברורים מספיק, וראינו לאחרונה פסק דין בדיון נוסף בעליון, שבדיוק עסק בשאלה הזאת. אם המשטרה השיגה ראיות בצורה פסולה, האם אני יכול אחרי זה להשתמש בראיות האלה? כן, מדובר בדיון נוסף בעניינו של אוריך, בעניין הסלולר של יועצי ראש הממשלה. ושם בסוף, בדעת הרוב, אמרו, תראו, זה באמת לא בסדר שהמשטרה חורגת מהסמכות שלה, אבל לא נפסול את זה מראש, לא נקבע כלל ברור, אלא נביא את זה לשופטים, והשופטים יבחנו לפי נסיבות העניין, לפי חומרת העבירה.
כלומר, השופטים יקבלו את הראייה, ידעו את התוכן שלה, ואחר כך החליטו איזה משקל לתת לה.
כן. לא, מראש גם הם אומרים, יכול להיות שאני אקבע שזה לא קביל, אבל זה כמעט שלא קורה.
אבל אחרי שאתה יודע משהו, אז קצת קשה לא להרשיע על אותו דבר.
וזה גם מאוד מפתה. זה מאוד מפתה.
יצר הסכנות הוא גבוה.
נכון, וזה גם, צריך לומר, יש רצון אמיתי מצד כולם, כן? למצוא את העבריינים ולהעמיד אותם לדין. ולכן, ככל שהפיתוי הזה יותר גדול, אז צריך כללים יותר ברורים והגבלות יותר נוקשות. ודווקא מה שבית המשפט העליון עושה ועשה ממש לאחרונה, זה אומר, אני לא אקבע את הכללים הברורים הללו. יש לי פה שאלה שדורשת דיון נוסף בעליון, שזה אירוע חריג שבו זה מגיע בכלל לדיון נוסף. ובסוף התשובה שלהם היא, אין לי תשובה ברורה. אני אמשיך לבדוק כל מקרה ומקרה, ופשוט השאלה היא, כן, מה המסר שעובר לרשויות האכיפה אחרי פסק דין כזה? רשויות האכיפה, צריך לומר, צריך להסתכל עליהם לא תמיד רק בעיניים החשדניות. בסדר, המשטרה רוצה לנצל בצורה יעילה את המשאבים המוגבלים שלה, בשביל לתפוס את העבריינים ולמקד את האכיפה גם בעבירות החמורות, אוקיי? אז היא בוחנת מה הדרך הכי יעילה, לפעול, כדי שאני אשיג את המטרה שלי, שזה להרשיע עבריינים, אוקיי? לתפוס אותם ולהרשיע אותם. אז אם בסוף יש לי כלי שהוא גבולי כזה, ובסוף אם יתברר שם עושים משהו לא טוב איתו, אז יפסלו, אז הם מראש ייזהרו, כדי שזה לא יהיה בזבוז זמן. אבל אם אומרים, בכל מקרה יש לי סיכוי שבסוף זה כן יתקבל, אז הם ימשיכו לעשות את זה.
זה המצב כיום, שבכל מקרה יכול שזה יתקבל.
נכון.
אז מה החוק החדש ששר מציע, מה היתרונות, החסרונות שבו?
אוקיי, אז שר באמת הציע הצעה לחוקק חוק יסוד, שיעגן לכאורה את הזכויות בהליך הפלילי, שזה אולי טוב, צריך לומר, יש קושי גדול גם בעצם חקיקת חוק יסוד חדש, אחרי המהפכה החוקתית והמשמעות של זה בכלל ביחס למשפט החוקתי במדינת ישראל, אבל אם אנחנו גם נתמקד בשאלה הפלילית של זה, כן, של ההליך הפלילי, מה שסער עושה הוא מאגן את העקרונות המאוד אמורפיים האלה של, של בתי המשפט, מה שגם ככה עושים, ולא קובע גבולות גזרה ברורים למשטרה. זה הבעיה. זאת אומרת, הוא ממשיך לקבוע עוד עקרונות מאוד כלליים, שיהיה סמכות לשופטים להחליט בכל מקרה בצורה שונה, לפי נסיבות העניין ועוד כל מיני מונחים אמורפיים, ולא קובע.
חומרת המעשה, חומרת ההפרה, חומרת העבירה.
שזה אבסורד אגב, כן. זה אומר, דווקא כשהפיתוי של המשטרה לתפוס עבריין על פשע חמור הוא הכי גדול, שם יש הכי פחות סיכוי שיפסלו ראייה. דווקא כשהפיתוי הוא הכי גבוה והכי צריך שם הגבלות. כי אנחנו ברור שנרצה שהמשטרה תתפוס רוצח, נכון? אבל צריך לזכור שגם שם יש זכויות. וזה מה שהצעת החוק לא עושה כרגע.
סתם ניתן דוגמה אחת קטנה, שאני מאוד אוהב, אם אתה מונע שינה ממישהו, ואז מביא אותו לחקירה, הבן אדם סך הכל רוצה, שיפסיקו לקחת אותו לחקירות כל הזמן, אז אם אתה מונע שינה לשלושה ימים, יש רוצחים מסוימים, או סליחה, יש חשודים מסוימים, שפשוט ידעו ויגידו, אני פשוט רוצה את השינה שלי, אני פשוט רוצה אוכל, וככה אנחנו מכירים הרבה מאוד משטרים אפלים, שגרמו לאנשים להודות בדברים, סתם בגלל חוסר שינה, למנוע שינה זה דבר די קל. אתה בסך הכל צריך שהבן אדם יהיה במקום קצת לא נוח, קצת חם מדי, קצת קר מדי, להיות כבול באזיקים ואז אי אפשר לשכב בתנוחה הנוחה עליך, או סתם להיות יותר מדי זמן בניידת, בדרך לב, בדרך מה, בדרך לב, ופשוט בגלל אמצעים בירוקרטיים שלא מצאנו לו טרם חזרה לבית מעצר, אז הבן אדם נמנע ממנו שינה, או פתאום כשהוא מבקש אוכל, אז אומרים לו, זה מה יש, ואז מביאים לו איזה לחם יבש מפעם, וזה מאוד מאוד קל, ויש אנשים שיודעו בגלל הדבר הזה, ובאופן כללי האמת צריך לדבר על הודעה כאפשרות בכלל להרשיע רק על בסיס הודעה, זה דבר שלא צריך להקל בו, כי הודעה בלבד היא דבר מאוד מאוד מסוכן, דווקא בגלל שהאקט של המעצר הוא מאוד חריג, בחיים של אנשים שרגילים לחיות את חייהם, ופתאום הם נלקחים לזה מין מאורת סתרים כזאת, והפעלה של הרבה מאוד כוח עליהם. יש אנשים שיעמדו גם בחקירות מאוד קשות, כמו לוחמנו הגיבורים במתכל שייטת וכו', שעוברים שבוע שבי ודברים כאלה, ויש אנשים שלא, והם לא פחות זכאים למשפט הוגן, מאותם אנשים שהם חזקים ומסוגלים לעמוד בחקירות.
אני אגיד לך איפה בעיניי הדיון חסר בישראל. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים לדוגמה על מניעת שינה או כל מיני דברים כאלה, אז החשש הראשון שעולה הוא הודעת שווא. כאילו שבן אדם יודע במשהו שהוא לא עשה בגלל שהוא מצוי בכזו מצוקה. עכשיו, אחרי זה הלכו ובדקו לראות מה הסיכויים שבאמת תהיה הודעת שווא, מי האנשים שבאמת יודו במשהו שהם לא ביצעו, וזה מתחיל להיות סוג של דיון טכני של אם יש לי מעט כאלה אני מוכן לוותר על זה, ואם יש לי הרבה כאלה אז אני אנסה למצוא דרך להמעיט את הסיכוי שתהיה הודעת שווא. אבל לפני הדיון הטכני נתוני הזה, יש עניין מהותי של זכות שתיקה, זכות שלא להפליל את עצמך, וככל שאתה מעמיד אדם במצוקה, אז כבר אין לו באמת את היכולת לעמוד על הזכות שלו. זאת אומרת, אתה פוגע בזכות שלו, גם אם הוא יגיד את האמת, בסדר? אבל אתה פוגע בזכות שלו, שלו להפליל את עצמו. ניתן את הדוגמה הקיצונית של בן אדם שמאוד מאוד צריך ללכת לשירותים, אבל הוא בחדר חקירות, ויגידו לו, עד שאתה לא מדבר, אתה לא הולך לשירותים. אז זה לאו דווקא יגרום לו להודות הודעת שווא. יכול להיות שהוא יגיד בדיוק את מה שהוא עשה, אבל הם מנעו ממנו, הם שללו ממנו בעצם את הזכות הזאת שעומדת לו. ולכן מאוד חשוב, דווקא בגלל שחקירות הן דבר דינמי, והרצון של המשטרה הוא טוב בסך הכל, אנחנו צריכים משטרה שתפענח פשעים, אנחנו צריכים לתת לה את הכלים, אבל אנחנו גם צריכים להגביל אותה, קצת להקטין את הפיתוי ולתת מחיר לזה כדי שהם לא יתפתו.
וזו דוקטרינת פירות העץ המורל, שבעצם אומרת שאם הדברים נעשו לא לפי הפרוטוקול, אז אותן ראיות שהושגו לא לפי הפרוטוקול פשוט ייפסלו, ולא יוכנסו לתוך תיק החקירה, או ששופט אחר, שופט, כמו ששופט מעצרים ושופט לדיון עצמו, אז הם ייפסלו על ידי שופט אחר, והם בכלל לא יובאו לידיעת השופט שידון בתיק עצמו, ולו ברמז.
וזה לא קיים במדינת ישראל.
וזה לא קיים גם בהצעת חוק של גדעון סער.
נכון. יש לו הצעה אחרת שנמצאת כרגע בדיונים בוועדת חוקה, חוק ומשפט, לגבי פסילת ראיות, אבל גם שם הוא לא מציע את פירות העץ המורעל, אלא ממשיך להוסיף את העקרונות הכלליים האלה, שהם בעיה לא רק, אני סומכת על שופטים שידעו להגן על זכויות של חשודים ונאשמים ועצורים בנסיבות ספציפיות. זה באמת התפקיד של בתי המשפט, אבל אנחנו לא נותנים להם את הכלים הנכונים באמת להיות השומרים האלה על, על הזכויות.
זה כמו הבדל בין כללים לסטנדרטים.
בהחלט.
מי שלא מכיר את זה, זה פשוט, זה כמו הבדל בין להגיד, בכביש הזה אסור לנסוע מעל 80 קמ"ש, או להגיד, בכביש הזה אסור לנסוע נסיעה פרועה, או נסיעה הפוגעת בתקנת הציבור, אני לא יודע, כל מיני משפטים הזויים כאלה. ואם אתה מחוקק חוק שאומר, אסור לנסוע נסיעה המסכנת את תקנת הציבור, או את תרבות הנהיגה בישראל, אז כל שופט, כל שוטר יכול להגיד כמעט על כל סוג נהיגה שקצת חורג מהשלווה של רחביה, של אנשים בני 70 פלוס, ככזאת שהיא לא נראית לו, ולעצור אנשים בצורה שרירותית.
זה לא רק עלול להוביל לשימוש יתר בכלי הזה, אלא גם יכול להיות שאחרי זה אתה באמת תעצור מישהו שהשכל הישר אומר לך שהוא ממש סיכן, אבל אז אתה תגיע לבית משפט, והעורך דין שלו יתחיל להתפלסף, ולהשתמש במונחים האלה עד אבסורד, כדי להוכיח שהוא בעצם לא עבר את מה שברור לכולם שהוא עבר. זאת אומרת, זה עובד לשני הצדדים.
זה פשוט ידיעת משפט, כלומר, שימוש ביותר מדי עקרונות ופחות מדי סטנדרטים, כלומר, יותר מדי נסיעה פוגעת בשלום הלא יודע, ופחות 180 קמ"ש, היא פוגעת בשלטון החוק, זה הופך להיות שלטון של אנשים, ולא שלטון החוק, ועל זה כבר, האמת, דיברנו, בפרק, אני כרגע לא זוכר מי, אבל אולי אחד המאזינים יכול לרשום בתגובות. בזאת, שיחתנו נראה לי תבוא לידי סיום, ואנחנו נזמין אותך פעם נוספת, כשיש לך משהו חשוב, במחקרים שאת עושה פה בקהלת לדבר עליהם. תודה רבה, עורכת הדין, אריאלה סגל.
בשמחה רבה, תודה לך.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.